אז יש פה כמה שנעסוק זה בלימוד תורה לאומות העולם וגויים, אבל כן. אני צריך לקרוא פה עוד משפט בנושא השבת אבידה. אז הרב מסביר שיש סברה לטובת כעניין הפרטי ויש סברה לטובת השיתוף, ובשבת אבידה, אחרי שכבר התמעט הכעניין מזה שהוא יצא מרשותו והתייאש גם, אז פה יש את הבחינה של יש גבול לבעלות של הפרטית של כל אחד, וכשמדובר על כשמדובר על גוי, אז בשלב יותר מוקדם אנחנו כאילו מעדיפים את כביכול את השיתוף, כלומר את האפשרות לצמצום הבעלות הפרטית שלו. למה? כי יש לנו את הידיעה שזה מגיע למישהו, לבן אדם מישראל שהוא שייך להופעה של קידוש השם, של ייחוד השם שיש בישראל, ואז לממון הזה יהיה איזשהו שימוש יותר ראוי. אבל אם יש קידוש השם בזה שמחזירים את זה לגוי, אז חוזר הדבר לעצמיות חיובו. מה שפה מודיע קצת מהרב, שכאילו הרב רואה בזה לא רק משהו חיצוני, שבעצם זה לא מגיע לו, אבל זה אלא יש קידוש השם בשביל איך שזה נראה, אז לכן נחזיר. אלא כיוון שיש קידוש השם, אז כבר התבטלה הסיבה להעדיף את היתרון שלנו עליהם, ואז חוזר דווקא, ושסוף סוף זה כן קצת שייך לו. אבל זה לפני ירוש מדברים. זה מה שהביטוי רואים, ודרכי שלום זה, הוא מיוסד על עומק האמת מצידי צדדים. הביטוי של דרכי שלום, בואו נצטרך להתבונן פה, שהוא לא רק משהו חיצוני, כדי שהם יהיו נחמדים אלינו, אלא זה באמת כיתך הראוי. הרב צודא היה רגיל להגיד, דרכי שלום זה כמובן דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. שזה, זה בעצם איזושהי נקודה מוסרית של התורה, ש... כלומר, אפשר לומר, זה חלק מהדינים שבהם הגויים כאילו יוצאים קצת בהבדלה, באיזושהי אפליה מאיתנו, זה בגלל שהם באמת שייכים לאיזושהי מציאות נמוכה יותר. גם ברמה המוסרית, אין לצפות מהם משום הדדיות. אז אנחנו, ממילא גם ההתחייבות שלנו, אחד כלפי השני, באמת ברמה אחרת ממה שכלפיהם. אבל ברגע שיש דרכי שלום, מה זה דרכי שלום? זה שאתה בעצם, יש מה לקבל מהם, כן? למה יש דרכי שלום? שאנחנו כן חושבים שהם יכולים להיות באיזושהי הטבה כלפי בני ישראל. אם אנחנו לא ננהג כלפיהם כראוי, אז גם היהודים עצמם יפסידו. אז זה כאילו השיקול הנגלה. אז אומר הרב, אבל זה מעורר את השיקול האמיתי, שיש פה סוף סוף גם נקודה מוסרית. כלומר, אם באמת כבר הם באיזושהי רמה של הדדיות כלפינו, אז כנראה, אז אמנם זה לא חיוב תורה, עדיין שלא, עדיין יש משהו שמחדד את ההבדלה. אבל זה כן, יש פה איזה עניין של דרך ארץ. כלומר, מי שאתה מצפה ממנו בעצם לאיזשהו יחסים מוסריים כלפיך, אז ברור שאתה גם ראוי שתנהג כלפיו ככה, ולא רק בגלל החשבון הלגמרי תועלתי. זה מה שעכשיו הרב פה רוצה להעיר. אבל להעיר לכיוון השני קצת, כלומר, כי זה אסור להרבה מגלה ונסתר, כאילו זה מבט פנימי קצת על דרכי שלום. עדיין המבט הפשוט, כשאנחנו נביא את הדוגמה שזה יהיה יותר ברור. כתב איזה אחד, פרסם איזה מאמר, אפשר לקרוא לזה אדם דתי, אבל עם איזשהו חולשה באמונה או בדעות, אם הייתי מנסח את זה ככה או לפחות ככה, אני מבין. אז הוא אמר ש... כלומר, שאנחנו תמיד מדברים על דיני התורה ועל מוסריות שבתורה, הוא אמר, הנה, עובדה שחכמי דורנו, אני מצטט אפילו אחד חכם במובן הידע הזה, הוא מצטט שהרב משה פיינשטיין אומר שיש מקום לחלל שבת בשביל להציל גוי. כלומר, מצאו את הדרך לפסוק כדי שזה יעלום את המוסר. כלומר, זה לא באמת שאנחנו, באמת לפי דין תורה עצמו, אז אי אפשר לחלל שבת אלא צלת גוי. שהוא לא, כן, פיקוח נפש שלו, לא דוחה שבת. שרוצה, אפשר להעין ברכות בספר תורת המלך. אז הדין הבסיסי הוא כזה, אבל פוסקי זמננו, ישנם רואה תמיה, אבל פוסקי זמננו, כן אומרים וככה נוהגים לנו מעשה, שכן מצילים גוי בשבת. למה? משום איבה. אז אתה טען אותו אחד, הנה, מצאו את הדרך לתת את המשבצת, את הגדר ההלכתי, כי אנחנו סוף סוף מוכרחים להיות מוסריים עם כל מה שאנחנו אולי מלמדים זכות על התורה, ובעצם אנחנו מודים שהמוסר השוויוני של הדור הזה, ככה טען אותו טוען. זה כמובן טעות בדבריו, טעות פשוטה. כדי שאנחנו מצילים בשבת גוי, אני אומר עכשיו על קומת הנגלה, זה לא בגלל שאנחנו אוהבים את הגוי. זה בגלל שאנחנו אוהבים את היהודים. זה הסיבה. זה לא בגלל הרצון שלנו להטיב להם, אלא בגלל שלנו להטיב לעצמנו. כי אנחנו דואגים שאם לא נציל אותו, אז לא יצילו יהודים. זה השיקול. זה השיקול ההלכתי. אם מלא הוא לא היה הצדקה. מה נפקא מינה? מה? כן. עכשיו, זה לא מיידי ולא זה, זה החזוני של איתן, שלא מיידי, אז זה לא דוחה שבת. אבל כנראה ששיקול ציבורי הוא כן מיידי. כלומר, אם היה שאלה של פיקוח נפש, יש הגדרה כזאת בחזוני, שהיא מפורסמת, שלא חושבים לסיבות רחוקות. קראים את ההגדרה הזאת? לא חוששים בפיקוח נפש לסיבות רחוקות. מאחרת, היה אפשר בשבת, היה אפשר לעשות לימודי רפואה. כי ברור שכרה מפתח שור עם הרופאים יותר מהר, זה בסוף זה גורם ליותר הצלת נפשות. אי אפשר להגיע לדברים מאוד רחוקים. קוראים לזה משהו לפנינו. אבל מסתבר שבסכנות, אני לא אומר בעשייה חיובית, ברור שלא נקים בית חולים בשבת. שוב, באופן ברור אין מי שזה, אבל לא נקים בית חולים בשבת. אבל כשיש סכנה, אז סכנה גם רחוקה כשהיא לציבור, זה נקרא קרוב. סכנה לא ליחיד. אם אומרים, הבן אדם הזה, אם הוא לא יאכל את המרק שלו, אז אולי בעוד 10 שנים יהיה לו בעיה בבריאות, זאת לחמם לו ברק בשבת, זה לא. זה לא אומרים.
אם הוא לא רפואה, זה לא לציבור, הוא לא נקרא
את זה. לא, אני מדבר בין עשה ללא תעשה. נגיד, יש איזה חוט חשמל, ניתק בשבת, והוא נמצא במקום אפילו קצת בצדדי. לא עוברים שם כל כך הרבה אנשים. יכול להגיד, אין לך פיקוח נפש לפניך. מכיוון שזה סכנה לרבים, אתה לא... אתה לא דואג לבן אדם אחד, לא רובן. רובן, אם יש לי בעיה, רובן ישמור את עצמו, רובן, שמעון יגיד לו שאל תתקרב לחוט. אבל כמה שהבעיה פה זה ציבור, זה הדוגמה של הגמרא, זה גחלת ברשות הרבים, גחלת של מתכת, של זה, שיש מותר לחבוט אותה, אז אם שזה אומר שזה יסוד הרבה, אני שומר את זה אורייתא, אבל זה שם פיקוח נפש. נזק לרבים הוא כמו ודאי. זה אולי הסברה גם כלפי איבה של גוי. אתה דואג פה לכל הציבור. שונה, אתה לא יודע אומנם מי היהודי שיפגע, אבל בטוח שיהודים ייפגעו. אגב, יכול להיות באותו יום אפילו, כי זה מיד גורם ל... עלול. כי זה משהו חיובי, לא שלילי. לימוד רפואה, זה לא שיש... זה לא שאתה מונע סכנה, אלא זה איך לפתור, זה כמו להביא תרופה. זה לא להסיר סכנה. סכנה נולדת מ... כל מיני סיבות אובייקטיביות. ולימוד רפואה זה דרך להתמודד איתם. יש הבחנה בין זה לזה, גם בהלכות יותר קרובות. למה אני אומר את זה? כי בזמנו תלמידי הרב החזון איש כנראה באיזשהו מקום, נציגים בכנסת אמרו ש... לפחות בדיני פיקוח נפש, הם אמרו ש... הם טענו ככה, שלעקור את היישובים בגוש קטיף, הם אמרו שזה מותר. ואפילו, אולי אפילו זה מותר וראוי, כי זה מציל את האנשים מהסכנה שהייתה להם בעזה. כי זרקו עליהם הרי פצצות, וחיילים היו שם בסיכון וכו'. ומה שטוענים, שכשיהיה נסיגה, אז הם יתחמשו ויעשו נזק ליישובי הדרום, הם אמרו, אני לא מכחישים, זה נכון. אבל זה סיבות רחוקות, סיבות רחוקות. מה זה צוחקים? מה? כן, מה אמרו?
שנכון שבסוף יהיה אולי יותר מן מחבלים שיהרגו, זה רחוק.
שמותר לשחרר בשביל להציל אותו, והסכנה לאחרים היא רחוקה. כן. אז יש פה שני הפסדים, כלומר, גם שאנחנו מדברים מדיני מלחמה בכלל, שהם לא מחזיקים מזה, כן? שיש איזה שיקולים אחרים, כן? שברור שמה שהרבי מלובביץ' טען, שאפילו על ענייני ממון, מותר לעשות מלחמה, אז כל שכן, הדברים שהם הרבה יותר מפורשים מענייני ממון, בשבת. בשביל שלא תנאי נוחה הארץ להיכבש, כן? כל השיקול הזה לא קיים אצלם. אבל אפילו בדיני פיקוח נפש לא בטוח שזה נכון ככה לעבוד. אפילו אם לא הייתי אומר שיש פה שיקול כללי, כן? שיקול של ארץ וזה. כאילו גם בחוץ לארץ, האם ככה נכון לעבוד, אם הייתה מלכות בחוץ לארץ, אבל שהיא רוצה, מוכנה לשמוע על ההלכה של היהודים. מסתבר שגם שם לא היה נכון לנהוג ככה. ואת המועצות תיסוג ויודעת שהטרוריסטים יתקרבו ויעשו להם זה. גם, וחייל יהודי יכול להשתתף במלחמה ולא לסגת. ועם כל החילול שבת שקרוב בזה, כן. מסתבר שצריך גם איזשהו שיקול ציבורי, כן, נגיד נפקמינה, אני לא יודע מה אתם מסוברים לגבי תפיסת גנבים בשבת של משטרה. אין מותר למשטרה להתעסק בתפיסת גנבים. שאלה גדולה. שזה עלול להביא לנפשות אין ספק. וחלק מהפעמים ההתנגשות בין הגנב לבין בעל הבית, הוא מראה אומרת, יכול להביא לנפשות. לפעמים הגנב הורג, לפעמים בעל הבית הורג, לפעמים שניהם. אבל זה לא מיידי. אבל בציבור אתה יודע שזה קורה. מה אתה אומר?
ויש
איזה פיקוח נפש רחוק, זה מזוויח עתיד, כאילו
למה לא להתיר את זה? אבל זה לא עומד בשיקולי רווח להפסד, לא? אז אני
משנה
שזה רחוק,
זה עדיין קנה,
לא?
מה, אתה שואל לחזון איש?
אתה אומר, לא
שייך לדמות
את זה.
לא, ברור שזה לא משתלם. אתה אומר פה, מה?
בוודאי, זה שזה רחוק זה לא אומר שזה עדיף.
כן.
רחוק זה מסוכן.
כן.
כשחוד שבת לא תראו את זה.
הבנתי מה שאתה אומר. אתה אומר, לגבי חוד שבת, אז גם אם אני מפסיד, אבל יש גבול כמה אני אפגע בשבת. אבל פה אתה אומר, נגיד, לוותר, להציל את גלעד שליט, נגיד. לא, אבל הבעיה שיש הלוחש, שהוא בפיקוח נפש, ואין, זה לא גדר פיקוח נפש, כולו לפניך. זה לא שאומרים. אני חושב שזה טעות, אני חושב שזה טעות בהבנת החזון איש. החזון איש לא דיבר על מצבים כאלה, שזו שאלה ציבורית כזאת. הוא דיבר על אדם פרטי, על על המציאות הרגילה. ודווקא מהחזון איש שמועה שביפו היה מישהו במלחמת השחרור ושאל אותם לעבור לבני ברק. כי ירויים שם. אמר לו, אם אתה תעבור, אז גם הרחוב השני יעבור, ואז בסוף הגבול יגיע לבני ברק. זה כתוב בספר אשר אבסורסקי על החזון איש, הוא דווקא לא, הוא לא מהשיטה שלנו, הוא מחבר. זה בדיוק הפוך מהטענה שלהם על גוש קטיף, כן. כי זה הרי מה שיהיה, אז גוש קטיף יעבור במקום אחר, זה מה שיקרה. אגב, זה עוד לא קרה. זה עוד לא קרה. אני יודע, מבחינת חיסכון במספרים, בינתיים זה חסך. בשנים שאנחנו לא שם, היו פחות הרוגים בשנים שהיינו שם. כולל עופרת יצוקה. מה אתה אומר?
עופרת יצוקה גם רצו, היה כמה
רבנים שצוקה,
שלא
ללכת
ללמד
באשקלון, או... כן. טוב, נכון. זה שוב, זה השיקול האישי, וגם בשיקול האישי יש מקום להתווכח, עד איפה מותחים אותו. נדמה לי שאני חושב שזה נכון, שבמספרים של הרוגים, אז בשנים הסמוכות להתנתקות היה יותר הרוגים מאשר, כולל חיילים, כן? מאשר אחרי.
זה בגלל הפרק יצוקה.
מה?
זה בגלל הפרק יצוקה.
שהיו פחות?
עופרת...
עופרת יצוקה, אבל היא הייתה... היא הייתה בעצמה, היא הייתה... מההתנתקות עד עופרת יצוקה עברו כמה שנים. נכון, מתי איפה עופרת יצוקה? הייתה שנה שעברה. בארבע שנים שעד עופרת יצוקה היו פחות הרוגים. זה יציק מאוד, שוב, זה לא שיקול ציבורי, זה ברור שלא. ברור שצריך להילחם גם על שיהיה שקט. לא רק שלא יהרגו אנשים. העם לא מתנהג כמו איזה גטו, כן, כמו איזה... אבל חוץ מזה, בלבנון אגב זה לא היה ככה. לבנון במלחמה אחת השלמנו כמה שנים ולך תדע מה יהיה הלאה. וזה גם המצב מול עזה, שעוד לא נסגר הסיפור. אני מקווה ש... שלא נצטרך את ההוכחה הזאת, כן. זה שבוספים נשק, אז אתה יודע שהסכנה הולכת וגדלה. טוב, נרגלנו. איך הגענו לכל זה? אז סוף סוף שאנחנו מצילים גוי בשבת, אז מסתבר שכל זה רצויים להגיד שזה פיקוח נפש. למה? למרות שאני לא יודע מי זה היהודי שיפגע, אבל ייפגע. פגע יהודי. אבל אני אומר הרב, זה לא סתם קנייה, כן? בעצם אנחנו מוותרים על הדת שלנו בשביל שלהציל יהודים, וזו סכנה לא מוגדרת. לא, כי סוף סוף זה גם יש פה נקודה מוסרית. כי זה שגוי הוא פחות מיהודי, זה אמירה עקרונית, אבל זה שזה גם נוהג למעשה, זה בגלל התועלת שעם ישראל צריך, אני יודע, לשמור על עצמו, ברוחו, בגופו, גם על חשבון, לשמור על מדרגה שלהם. אבל אם השמירה עליהם מועילה לנו, אז סוף סוף גם יש איך לשמור עליהם. זה כאילו מה שהרב אומר, כאילו, ועושה פה איזה חיבור. זה מתחיל מזה שזה מועיל לנו. או רוחנית או גשמית, קידוש השם, או במקרה של השבת שהבאנו, שזה מועיל לנו שיצילו יהודים. אבל כבר זה מועיל לנו, אז אנחנו גם שמחים להציל בן אדם. כאילו, גם לא יהודי. לכאורה, אני מבין נכון, זה עומק דברי הרב כאן. שזה עומק האמת מצדי הצדדים. ובשום אופן ועניין, אין הצדקה לשום אומה בעולם להגביל זכויות חברתה בלא תכלית נשגבת כלית. אבל כן צדקו מניצי ישראל בצביעתם. אבל לא אב אחד לכולנו. כן, שאנחנו באים בטענות שהתייחסו אלינו יפה, מה הזכות? הרי אנחנו מפלים. לא, אנחנו לא מפלים סתם. עוד אומר הרב, לבד מה שהעיקר הוא כדעת המאירי, שכל העמים שהם גדורים בנימוסים מגונים בין אדם לחברו, כבר נחשבים לגרים תושבים בכל חיובי האדם. ידוע, מאירי אומר את זה, זה נכתב הרי בהרבה ספרים, שכל מה שכתוב אקום, זה נאמר על העמים הקדמונים, הישנים, אבל האלה שבזמננו שגדורים מדרכי דתות ונימוסים, בצילם אנחנו חוסים וממהם אנו שותים, לא יודע אם זה כתוב, אז הם משהו אחר וצריך להתפלל בשלומם. אז המאירי הוא מקור של זה, מקור השני כמובן זה אימת הצנזורה. אז אומר הרב, העיקר הוא כדעת המאירי ועם כבן השני גרים תושבים בכל חיובי אדם. זה קצת פלא ההערה הזאת, כי אני לא יודע אם להיות תושב בשבת אבדה, לא ברור, האם הוא כישראל או כגוי. כאילו, גם כגרי תושב, עדיין עבדתה מותרת. לא יודע, צריך עיון פה. אבל הוא התכוון כנראה, כי השאלה כנראה לא הייתה דווקא לשבת עבדה, אלא על כל הדברים. אומר הרב, אמנם גם אם נאמר כפצתם של פוסקים אחרים, גם כן בזה בית מחוש, כמה שיש לפנינו עניין תכליתי. כלומר, כשיש אפליה לתכלית ראויה, זה בסדר. זה גם ניסוח של בית המשפט של היום, כן? בדרך כלל צריך שוויון. אפשר להפר את השוויון לתכלית ראויה. שתכלית ראויה זה למען מגמה של עם ישראל בעולם. אני הזכרתי מקודם בספר תורת המלך. יש הבדל במנגינה בין הספר תורת המלך לבין האיגרת הזאת, כן? אבל בסך הכל הרב, הוא מסביר, הוא לא ממעט כאן, הוא אומר שיש הבדלה בין ישראל לעמים, אבל הוא כן מאוד מנסה לקרב את זה לתפיסה המוסרית הפשוטה, המקובלת, כאילו. הוא לא, בספר תורת המלך זה קצת מנגינה אחרת, מי שמכיר. במובן הזה זה אולי קצת הערה עליו. מצד שני, אפשר גם לטעון על מה שהרב אומר, שיש פה כאן איזו נימה של התנצלות, כאילו, למה לא תגיד, מה מאירי, כאילו, באמת. עושים בין קודש לחוב, בין ישראל לעמים. אם שחוקרים קוראים לצורה כזאת של הסברה, קוראים לזה אפולוגטיקה. נצלות. כאילו, שאתה לא, כאילו, אם היית משוחרר, אף אחד לא מסתכל עליך, אף אחד לא זה, מה היית אומר? או, אז זה אני חושב גם התירוץ על הרב. גם אם היה משוחרר, הוא אומר ככה. זה בגלל, כאילו, באפולוגטיקה יש לפעמים מין מצב, באמת, האמת שלך היא אחרת. אלא כיוון שאתה צריך פה לרצות אנשים ששמעו יותר מדי פילוסופיה או אומניות וכו', אז אתה כאילו מנסה כאילו לקרב את הדברים אליהם. אבל לפעמים האפולוגטיקה היא בעצם נתינת כבוד לטוען. כלומר, אתה אומר, אני באמת אומר, יש משהו, הטענה המוסרית, התפיסה המוסרית, האנושית, היא מכובדת בהן. ואני עושה מאמץ באמת עד כמה שאפשר לקרב, לא שהתורה באה לעקור את זה. התורה בונה קומה נוספת, התורה באמת... אני מצבי אפילו שאפשר לוותר על המימד הזה, אבל לא בפשטות, לא סתם. זה אני חושב מה שהרב כאילו מבטא כאן. במובן הזה זה לימוד גדול. זה כנראה השאלה הנוספת שנשאלה, למה באמת כתוב שאסור ללמד אותם תורה? זה הכל ככה הסוגיה בבא קמא שם, נכון שבאם פעם איזה שני סרדיוטים ללמוד תורה, אמרו עברנו על כל הדברים, הכל בסדר, חוץ מאפליה בדיני נזיקין, וגם זה שואל איך מלמדים אותם תורה, הם התחפשו אני חושב, נכון. שאלה נוספת, מה שכתוב שעשו, עשו ללמד אותם תורה. מורשה קהילת יעקב, אל תקרא מורשה אלא מורסה, רק לנו. די יקירי, שאין לך דבר המפסיד את יסוד השלמת החברה האנושית, כהשפעת עניינים נעלים בהמון שאינה ראוי לקבלם. ומי שחשב שיצליח את כל באי עולם, על ידי מה שהליט אותה עם מוסר התורה קודם שוכשורה לכך, נוירד כלל לעומק הכוונה, לעומק הכוונה הטובה האלוקית. מי חשב ככה? וראיה שתחת המצווה של ואהבת לך כמוך, אחו במוטופת לשרוף אנשים, שלאכלו לדבר על מוסרם של דופי, על הנשרפים, כן. לא הייתה להם איזו טענה שהם מזיקים, שהם רוצחים, אלא רצו לתקן את הנשמה שלהם, למען הנשמה. שרפו אותה. אלא שהם לא זכו להכיר את האמת. אז מי זה, מי הרב מתכוון, מי חשב שיצליח את כל בעולם? על ידי מה שליט אותה עם מוסר התורה קודם שהוכשרו לכך? מה? אותו האיש. כן, נכון. שהוא הנוצרי. כלומר, כאילו הביא את הרעיונות הגדולים האלה לעולם, אבל עולם האלילי בעצם לא מסוגל לתפוס, הוא לא תיקן באמת את המידות שלו. ואז בשם אותו רעיון גדול של גאולה ושל אהבה לכל האדם, עשו אינקוויזיציה. דווקא הנוצרים הכי מאמינים, ספרד. אינקוויזיציה רדפה. אותנו קשות, באמת, ולכם גם הגויים סבלו ממנו. כל מי שלא היה בדיוק מיושר, אז... אתם יודעים ש... העונש שלהם היה, הם לא קיבלו עונש מיד, לא יודע מה, אלא של ספרד הקתולית, שעשו אינקוויזיציה, ובסוף הם גירשו את היהודים. זאת אומרת שעד אז, ספרד הייתה המדינה אולי החשובה בעולם. זה ביטוי תור הזהב בספרד. גם מההיסטוריה שלנו, שהיה שם את כל המשוררים, גדולי ישראל שהיו, אז זה היה גם תור הזהב של המדינה ספרד. היום מדינה מובילה בעולם. מה? כן, של ספרד המוסלמית. זה מושג שלהם אולי. ממילא, גם אנחנו שם, היה לנו תקופה ככה יחסית שלווה וטובה. מה? כן, כן, כן. אבל מהמדינה, יכול לעשות מדינה, העם הספרדי. אז לפני שהם היו נוצרים, לפני שהם חזו באינקוויזיציה, אז הם פרחו. היו מדינה, אולי עם מדינה באירופה. ואחרי שהם הכניסו את זה, אז א' האינקוויזיציה בעצמה מדכאת, באופן טבעי. אבל גירשו את היהודים, והיהודים הם היו מנוע הצמיחה. הספרד ירדה ככה, אנגליה וצרפת התחילו לעלות. עכשיו, היה להם עוד דבר, שהאירופאים, אז בדיוק בזמן שגירו ספרד, הם גילו את אמריקה. שאומרים אפילו שהשתמשו בכסף של היהודים, אלא לא סיפורי. כל מיני אגדות כאלה, שקולובוס אפילו בעצמו, לא ברור מה היחוס שלו. אז הוא ממש באותה תקופה נסע לגילה את אמריקה. ואז היו שתי קבוצות, היו את האלה מהולנד, מאנגליה, שנסעו לאמריקה הצפונית, והאלה מספרד נסעו לאמריקה הדרומית. פורטוגל, מקסיקו, וכל האזור הדרומי יותר. עכשיו, האלה שבאו מספרד לקחו את ה... אינקוויזיציה גם לשם, את הקתוליות הקשה ואת האינקוויזיציה, והיה שם, היה שם כאילו תרבות עם כל החינוך הנוצרי של, שיש לו אופי מאוד מדכא. וכל המדינות האלה עד היום, הן מדינות נכשלות מאוד, יחסית, תתחו קצת, אבל מאוד נכשלות. ואלה שהלכו לצפון האמריקה, זה אלה שקצת הסירו מעצמם את הקתוליות, ודאי את האינקוויזיציה. אינסטנטים קוראים להם, שקצת התקדמו בעניין הזה. יותר היו בעד חופש, בעד יוזמה, בעד יצירה, בעד עבודה, לא רדיפות. לא שאדם יברח על נפשו על הדעות שלו, אלא כאילו זה. וזה, מזה יצא אמריקה. אז זה העונש של הספרדים, שהם... גם הדברים שהם הקימו, כאילו, כל... אז רצו להליט את כל באי עולם באהבת לך כמוך, ובשם זה שרפו אנשים. שהצלב אנחנו יודעים, כל הדברים האלה. והכל מפני שענייני התורה הזכים צריכים הכשר. והיא למימינים בשר מרדכי, אבל פושעים יקשלו בה. על כן אסור ללמד דברי תורה לנוכרים. אם אתם יודעים שזו אותו הטעם, שאסור לגלות סתרי תורה להמון. כן, שיכולים לספר כמה... כמה כוח יש לדברים של הקבלה, וכמה גדול הנושא של הגאולה, כל מה שהקבלה מדברת הרבה. ואז מזה באו הרבה הרי התפרצויות, משיחיות, שלא כראוי, שלא בזמן. ולפעמים גם עם כל מיני כישלונות וקלקולים מוסריים גדולים. כלומר, אם אין תיקון מידות, אז רעיונות גדולים, אדם לא, זה מגדל לו את, את הקרקע שלו. אם יש בתוכו קוצים, אז, אז הגשם מגדל את הקוצים. נכון? ועם התורה כמו גשם. שמעתם, אבי לא מזמן הזכיר את הדבר הזה. שאם יש מידות מתוקנות, אז הגשם מגדל צמחים טובים. ואם לא, אז נועים לא טובים. אז לכן האיסור לגלות סתרי תורה למי שלא ראוי. העוצמות האלה יגדלו את המקום הלא ראוי. מי מזדמן יוצא מן הכלל, איזה גוי שפעלה התורה עליו להיטיב, אין לבדים מן הכללות. כל ההלכות הקבועות נאמרו על הרוב הנהוג. הרשות ניתנה לחכמים מובהקים נורות יותר להוראת שעה, כלומר, נכנע מי. אומר שעל פי הוראת שעה, אז אם יש איזה גוי שהוא צדיק כזה, שהוא איזה נקודה ככה מיוחדת, מכל שכן כשיש בזה משום קידוש השם או מגדר מילתא, אז ודאי שגם אז אפשר ללמד. ואת הגדרים הצריכים לזה שאין כאן מקום ברוך. המשיך הרב, חסידי אומות העולם, נראית הלשון של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, כל המקבל, רמב״ם מפורסם, כנראה השאלה הייתה גם כן לרמב״ם, כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותם, הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותם ויעשה אותם לשצילה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו שבני נוח מקודם יסתוו בהם. אבל אם עשה עם פני אחרי הדעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, פה יש שתי גרסאות, נכון? מפורסם. ולא מחכמיהם, ויש גרסה אלא מחכמיהם. כנראה השאלה הייתה, מה, ואם הוא לא מכיר את התורה, והוא בבן אדם, בן אדם מוסרי, וזה, יש אנשים שהשפיעו מאוד על החברה, על ההיסטוריה, במוסר שלהם. אז מה, מה ככה עושים, לא חסיד אומות העולם, יש חכם. זה כנראה הייתה השאלה. חסידי אומות העולם שכתב הרמב״ם, שמסע אותם מרקי הדעת, הם לא מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם, הנה הגרסה האמיתית היא אלא מחכמיהם. ודעתי שכוונת הרמב״ם, דעתי נוטה, שכוונת הרמב״ם היא שמעלת יש להם חלק עולם הבא, היא מעלה ירודה מאוד. אף על פי שהיא גם כן טובה גדולה, אבל כיוון שאפילו רשעים ועמי הארץ שבישראל זוכים לה, היא לפי ערך המעלות הרוחניות מעלה ירודה. והרמב״ם סובר שהמשכלות מצליחים את האדם הרבה יותר מהצדק של ההנהגה. על כן סובר שהמדרגה של יש להם חלק עולם הבא היא מעלה, היא מעלה של חסידי אומות העולם דווקא, שלא גברו במושכלות. כי אם קיבלו האמונה בתמימות ורגשי לבב, והתנהגו בדרך ישרה, על ידי מה שקיבלו, שהמצוות שלהם ניתנו כך על פי השם. אבל מי שהידי אחרי הדעת זכה להשיג שיהיה נבוא בנוח, הוא באמת חכם לב ומלא תבונה. הוא נחשב מחכמיהם, שמעלת החוכמה היא גדולה מאוד, ואין צריך לומר שיש לו חלק לעולם הבא, כי אם הוא עומד במדרגה קדושה, היא צריכה להתפרש במבטא יותר מלא מהלשון, שיש לו חלק לעולם הבא. כן, אז הרב פה קצת נותן איזה דרוש ברמב״ם. הוא אומר, מה זה לא חסידי אומות העולם אלא מחכמיהם? שזה לא חיסרון אלא יתרון. כי חסידי אומות העולם זה תמימות. שהוא קלט משהו. מאמין שיש משהו בתורת ישראל והולך לפי זה. אבל לא באמת שהגיע להכרה, בשלה, בהירה, בעניין המוסרי. הוא אומר, והרמב״ם לשיטתו, במובן הזה נכון, אנחנו מכירים הרמב״ם במורה נבוכים באריכות, ובקיצור בהקדמות שלו למשנה. זאת אומרת שעיקר הזכויות של האדם, עיקר ההתעלות של האדם, זה שהוא שלם בשכלו, זה שהוא דבק במושכלות. מתוך זה גם מוסר וזה, אבל הפסגה של העניין זה הדעת. זאת אומרת, אדרבה, מי יותר גדול? זה שכאילו יש לו איזו אמונה כזאת בתורת ישראל, או זה שיש לו הבשלה כזאת. כאן אני חושב, חובות הלבבות מדבר על הערת התורה והערת השכל. ומשמע שהרבה מובנים, הערת השכל היא מעלה ביחס להערת התורה, כי זה מבחינת האדם, מצב הרבה יותר שלם. לרב עצמו יש בפרק א' של אורות התשובה, מדבר על תשובה, שלוש מדרגות, תשובה גופנית, תשובה טבעית גופנית, תשובה טבעית נפשית, תשובה תורית, היא תשובה שמתוך הכרת התורה, אחר כך התשובה העליונה זה תשובה שכלית, שבאה מתוך הקרבורה. זה לכאורה מה שהחובת הלבד קורה אחרי השכל, לא מה ש... אצל הרמב"ם זה יהיה שלמות החוכמה. וגם אצל הרב זה תשובה יותר עליונה מתשובה שרק מתוך קבלת עול חיצונית כזאת של תורה. כלומר, זה לא בניגוד, זה קומה על גבי. אז אומר, בהקשר של ההלכה הזאת, הרי הוא אומר שהוא לא גר תושב, הרי אם הוא כזה גדול, הוא לא גר תושב, אין לו זכות לשבת בארץ, בזמן שיש לנו את ידנו תקיפה והיובל וכו'. אבל הייתי אומר שזה אולי נסתר שבדברי הרמב"ם, כאילו, אנחנו ההנהגה שלנו לפי תורתנו, אז מי שעושה את זה מתוך קשר לתורת ישראל, הוא חסיד אומות העולם. מי שלא, לא חסיד אומות העולם. כלומר, אין לו את נקודת הקשר לישראל. ממילא גם הוא לא רשאי לשבת פה, אלא מחכמיהם. אז זה פשטות או פחות, כי הוא לא עמד על תורת ישראל, אלוקי ישראל. אבל נכון שיש לו אולי יתרון אחר. אומר, הרב אומר שזה ממש מה שהתכוון לומר, הייתי אומר, זה אולי גנוז בדבריו, כן? שוודאי שמגיע זה מחוכמה, שבזה מעלה גדולה. מבחינת, אם תרצו, גדול המצווה ועושה, לעומת גדול מי שאינו מצווה ועושה. זה איזה שקיבל את זה מתוך תורה, זה... הוא מחובר לעניין ש, 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 שהוא לב העולם, כן? שזה העניין של ישראל, של משה רבינו, של התורה. מי שלא, זה לא, לא קשור לעניין הזה, אז ברור שזה הפסד. אבל מצד שני, מאחורי ההפסד הזה, יש גם איזה יתרון. זה שזה בא לגמרי מתוך הכרה, מתוך בחירה. אני אומר, זה אחד שגדל שם בין, מאפריקה, אני יודע, ביהיה היה, ופתאום יש לו סברות מוסריות עמוקות. בואו, יש משהו מאוד גדול בזה. שמה גדולה. אבל יש הפסד שהוא לא קשור ל... פגש את המסורת החשובה שבעולם. שאולי הרמה, בנגלה הוא מתכוון שזה הפסד, הוא אומר, בנסתר לי נחילם. פעם תשב איתי בצד, נגיד לך, נכון, יש מעלה גדולה. הרמה ודאי, הוא מאוד מכבד ומחשיב את המעלה. אבל לשבת בארץ זה סיפור אחר. לשבת בארץ זה הכרה בישראל, כאילו. תוך זה הזכות לשבת בארץ. לא סתם מוסריות. וגם אם יהיו דברי הרמב"ם כפשטם, שזה פחות מעלה, אין בהם זרות אם נאמר כי מידת העולם הבא, שהוא מדבר עליה בספרו, היא אותה המידה המיוחדת שהיתרון האלוקי של תורתנו הקדושה, הוא מקנה למקיימיה. כן. ויש מנות אחרות שכל דבר טוב יכול להיכנות, אבל זה נקרא בשם עולם הבא. אותו יתרון הוא בא מכוחה של תורה, מסתכל למי שמקבלה בקדושת האמונתה. ואין זה שולי כלל, מנות אחרות מצוירות לכל פילוסופיה כדרכה. זה מה שאמרנו, זה יותר קרוב לחלק הזה. ובפסט הראשון הרב רוצה להגיד שהרמב"ם ממש מתכוון לשבח אותו. השני אומר, יותר קרוב לפשוטו, שזה פחות, הוא אומר פחות במה? פחות בעולם הבא, שהעולם הבא הוא קשור למדרגה המיוחדת של ישראל. זה אין לו. אבל יש לו מעלות אחרות. הבחירה מתבטאת שמה דווקא יותר. הרצון הטוב, הנדיבות. אנחנו שבאיגרת הזאת כבר דיברנו על זה, שיש מעלה לציוויים, ויש מעלה לאוויר הפנוי, הוא קרא לזה, למשל. למרחב של המקום שאדם יכול לבחור בעצמו. שזה מאוד חשוב, שככה... טוב שלא הכל ציווי, כי צריך שאדם... הציווי יעורר את האדם לעצמי אחות. אפשר להגיד שגם באומות העולם, כאילו אלה שהם ממש גרים, או גרי תושב, שזה גם סוג של גירות, אז יש להם את המעלה של הציווי. אבל כל הדברים הטובים שיש באומות העולם, שאולי גם בגלל זה יותר מורבבים, יש להם את המעלה של הצד השני, כאילו. זה המחכמה. זה גם חוכמה בגויים טעמים. מוזמן היה לי דרוש על זה קצת, קצת איזה שפעמים יש גם נשלים יש גם אצל בני, כלומר אנשים דתיים נגיד קודם הזכרתי דוגמה כזאת אנשים שהם זאת אומרת, אפשר לטעון עליהם שהם קצת יותר מדי נמשכים אחרי המחקר, אחרי התפיסה ההומנית האנושית הכללית, וביטול קצת, כלפי התפיסה המערבית, וכבר יצא בזה, שהם ביטול יותר מקצת. כותבים כל מיני דברים. לפעמים זה בעניין של פולמוס, לפעמים זה גם כל מיני חקירות וכל מיני זה. ואני ככה, אני מודה שמצד אחד יש לי סקרנות, כי יש גם דברי טעם אצלם. מצד שני, אתה מרגיש שמשהו בנשום, משהו בתפיסה הפנימית שלנו, חסר. ואיך זה אנשים שהמקבלה פחות נוכחת אצלהם, החסידות, הרב גם פחות. אז, מה?
הרמב"ם כן.
הרמב"ם היה חם.
לא, הם כאילו...
את הרמב"ם הם אוהבים, כן, כן. הם לוקחים את הרמב"ם, לוקחים את הקליפה, את ההיגיון שלו. אבל הרמב"ם היה... עובד את השם, נכון? כמו שכתוב בהבטת ישגה תמיד, כמו שכותב שם בסוף הלכות תשובה, נדמה לי. אדם יאהב את השם כמו שאדם אוהב אישה, נו, נראה אותם. שקועים בזה כל היום, לא מצליחים לחשוב על שום דבר אחר. אז זה ה... אשאל את עצמי לקרוא, לא לקרוא, קורא, אבל כאילו, בסדר, לא בסדר לקרוא. אמרתי, אפשר להמליץ עליהם, חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים אל תאמין, אפשר לומר גם, חוכמה במי ש... יש לו איזה עניין עם הגויים, תאמין, חוכמה יש שם. אתה מחפש אמונה, אולי זה יותר קל למצוא במקום אחר. בסוף גם החוכמה מוסיפה לאמונה, לא מנותק לגמרי, זה אותו עולם, זה אותו אלוקים. אבל כאילו, ככה עוזר לי קצת לך, תלוי מה אתה מחפש שם. מחפש שם את האמס, את הזה, לא. אתה מחפש שם משהו שמעורר מחשבה, משהו שיכול להחכים, משהו שיכול לחדד, כן, זה יש. אז זה היה מחכמיהם, כן, הזכרתי בזה. טוב, אנחנו עכשיו לקראת פסח, יציאת מצרים. יציאת מצרים זה להמשיך תורה לעולם שנגע אלוקית. הבינה כביכול שלא כל העולם יכול להתרומם מבת אחת, מה שכותב כאן, שאי אפשר להשפיע תורה לכל העולם. היה צריך שעם אחד יזדקך בקור הברזל במצרים, וייצא ודווקא הוא יקבל תורה, וזה יביא ברכה לכל העולם.